שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין, ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה, ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים אנחנו נבהיר כהרגלנו הטוב, אנחנו לפחות משתדלים שהוא יהיה הרגל טוב, מתוך הזמן שבו אנחנו נמצאים, יום יוטט של חודש מרחשוון. לשנת תשפ"ב, והיום ה-25 של חודש אוקטובר לשנת 2021, שהוא ידריך אותנו במסענו אחר דמות שנודעה ביצירה אחת, אבל היצירה הזאת אינה סתם יצירה, כי אם יצירה שרבים רואים בה את האב טיפוס של הספרות האנגלית המודרנית, ולכן גם אב טיפוס לכל ספרות באשר היא, אני מדבר על ג'פרי. צ'וסר. וכאשר אני אומר את השם הזה, בעצם כמעט כמילה נרדפת, אני צריך להזכיר, כשאני מדבר על אותו צ'וסר, את הספר ששמו סיפורי קנטרברי. סיפורי קנטרברי זהו חיבור שבשנות ה-80 של המאה ה-14 ראה בעצם את אוויר העולם לראשונה, נכתב בזמן הזה, הוא יודפס באופן רחב לציבור גדול הרבה אחר כך, אבל הוא עלה על הכתב לראשונה במאה ה-14, וכשאני מדבר על צ'וסר, אותו ג'פרי צ'וסר, הוא בעצם מי שהיום הזה, היום ה-25 של חודש אוקטובר, הוא היום שבו אפשר לציין 621 שנים לפטירתו, בשנת 1400. כלומר, הוא חי את חייו במאה ה-14, בפתיחת המאה ה-15, הוא נסתלק מן העולם הזה, ואותו צ'וסר הוא דמות מרתקת, מפני שהוא מי שעתיד להפוך את הספרות האנגלית והספרות העולמית על פיה, לחדש בה רבות, והוא יעשה זאת מתוך הביוגרפיה שלו, כמו כולנו, אבל יש בה עניין. מדוע יש בה עניין? מפני שהוא היה בן למשפחה של סוחרי יין, ואפשר להגדיר אותו כמי שהיה חלק ממה שהיום בשפתנו אנחנו קוראים לו המעמד הבינוני. הוא נולד בלונדון, פחות או יותר בשנות ה-40 של המאה ה-14, 1343, יש דעות לכאן ולכאן. עכשיו, מה חשוב בכינוי הזה מעמד הביניים? כי העולם העתיק היה מחולק לשלושה מעמדות מרכזיים, בימי הביניים באירופה, שעיצבו את התרבות. שלושת המעמדות הללו, זהו המעמד של האצולה, שם גם נמצאת המלוכה בעצם, מי שהם בעלי דם כחול, המעמד של הכמורה, אנשי הדת, שהיה להם נתיב משלהם, והמעמד של האיכרים, המסכנים, בני הכפרים, העניים, שלא זוכים לחינוך, לא זוכים להשכלה, לאו דווקא יודעים קרוא וכתוב. העולם הזה הולך ומשתנה, מפני שהתגברות של דרכים שונות של סחר, של משלחי יד שהם חופשיים יותר, יוצרת את מי שהוא כבר לא עיקר, הוא לא משועבד לאדמה, אבל הוא עדיין לא אציל. ג'פרי צ'וסר בא ממשפחה כזאת. והאזכור ההיסטורי הראשון שאנחנו מוצאים לגביו, הוא אזכור היסטורי שהייתי אומר שהוא די מעניין. הוא מופיע כתבים היסטוריים שמשויכים באמת למעמד האצולה, כאשר ביומן משק הבית של אליזבת, שהייתה אשת הנסיך ליונל ממשפחת המלוכה האנגלית, היא הייתה אשת אחד מבניו של אדוארד השלישי, אחד מן המלכים של אנגליה, היא מורישה לאותו אדון ג'פרי צ'וסר את הדברים הבאים: אברקיים מותניה וזוג נעליים. מה זה אברקיים? אברקיים זה פריט לבוש בעולם הישן, מימי הביניים, אבל עד נאמר המאה ה-18, אפילו ה-19, הוא היה מאוד מרכזי. אלו מכנסיים שהן לא באות מטה עד כף הרגל, אלא מסתיימות גבוה יותר בברך או למטה מזה. אז היא מורישה לו אברקיים ססגוניים ומותניה, כן, אפשר לשמוע משמו של הבגד שהוא קשור למותן, והדבר הזה מלמד אותנו עליו שהוא היה מעין משרת בבית המלוכה. כלומר, הוא מצד אחד לא עיקר פשוט, הוא נוגע במלוכה, אבל הוא לא נוגע בה לגמרי. הוא נוגע במלמטה. הוא עדיין לא זוכה שיזריקו לו מהאדם הכחול הזה שאנשי המלוכה באנגליה ובכלל באירופה נהנים ממנו. והדבר הזה הוא חשוב. קודם כל, כי אנחנו רואים כאן את הכניסה של צ'וסר לעולמם של המלכים, ובהמשך יהפוך להיות איזשהו מעין דיפלומט, שליח המלכים באזורו, שיוצא מאנגליה, הוא מסייר באירופה, מסייר באיטליה, מסייר בספרד, והסיורים הללו יהפכו אותו לסופר. ואולי זה איזשהו עיקרון עמוק, שאם אתה לא יוצא למסע, אתה גם לא תכתוב סיפור, כי כל סיפור הוא איזשהו מסע מוגבל בפני עצמו, תחום בין כריכה לכריכה. אבל אנחנו גם יכולים ללמוד מזה שכדי להיות סופר שיאמר משהו משמעותי, אתה צריך להיות בין מעמדות. זה קצת מזכיר את, אני אפילו הייתי אומר את דמותו המקראית של משה רבנו, שמצד אחד הוא היה בין מלכים, על פי הסיפור המקראי, כלומר, כמו שהסרט המפורסם קורא לו נסיך מצרים, ומן הצד השני עבד יהודי. ורק הידיעה שהוא שני הדברים האלה בעת ובעונה אחת, אפשרה לו לומר משהו משמעותי על החברה, על החולאים שלה, לשחרר את מי שצריך לשחרר, כך גם צ'וסר. ואנחנו כמובן לא במקרא, אנחנו בימי הביניים באנגליה, אבל הוא בין מעמדות, מצד אחד הוא נוגע במלוכה, מן הצד השני הוא לא חלק ממנה, ולכן הוא יכול לבקר אותה. סיפורי קנטרברי אלו סיפורים שצריך להציג את הרקע אליהם, ואני רוצה לפתוח קודם בציטוט השורות הראשונות שלהם, לפני שאנסה לצלול אל היצירה הזאת שבאמת נחשבת מיסודות הספרות המודרנית. אני אומר שאני קורא פה את התרגום של המתרגם הנפלא שמעון זנדבנק, והוא ניסה מאוד להיות נאמן עד כמה שאפשר למקור, ולשמור את רוחו, את צלילו. יש משקל מאוד ברור, פנטמטר, למקור של צ'וסר, כלומר, זהו מבנה, משקל שירי, בעל חמש רגליים, זו המשמעות ביוונית, כלומר, חמש חרוזים ש... חוזרים, אצל צ'וסר יש לו ייחוד משלו למבנה הזה, הוא השפיע אחר כך על הפיכת המבנה העקרוני הזה ליסוד בכלל בספרות האנגלית, גם אצל שייקספיר. בכל אופן, אני רוצה לקרוא את ההתחלה. מי שפילחו גשמי אפריל רכים, את חורב מרס עד לב מעמקים, ואנחנו כבר רואים שאנחנו נמצאים באביב, כלומר, אפריל מחליף את מרס. וכל אורכי אפר רחצו בלשד, שמכוחו כל ציץ שדה יולד. בנשוף גם ספירוס רוחו צפריר, ספירוס הוא אל הרוח, אחד מאלי הרוח במיתולוגיה היוונית, הוא נושף את רוחו צפריר, בכל שתיל הנוג על קר וניר לשובבו. ושמש ולימים חצי דרכו בחוג תלה השלים, וציפורים קטנות רינה תפצחנה, ובשנתן בליל אינן תפקחנה. הטבע בקרבן נוקר מאוד, אז לב אדם יכלה לצאת לנדוד, ולב צליין לתור חופי ימים, למקום קדושים נודע בקעל עמים, ובאנגליה מכל מחוז ופלך לקנטרברי אז ילך ההלך. אנחנו עכשיו נצלול אל קנטרברי, שזהו כמובן שמה של עיר, אבל לא באים אל העיר הזאת סתם, אלא מה שצ'וסר מתאר כאן בפתיחה שלו, שהאביב הגיע וזו עת הנדודים, כלומר, סוף סוף מזג האוויר הוא כזה שמאפשר לאדם לנדוד, ומדוע שהאדם ינדוד לקנטרברי מפני ששם ישנם השאריות, נקרא לזה כך, של אדם ששמו הוא תומאס בקט. ואותו תומאס בקט הוא היה נחשב לקדוש נוצרי, ולכן הצליינים הנוצרים רוצים לעלות לקנטרברי, לעלות לקברו, יש פה איזושהי עלייה לקבר, שזה דבר שמקובל. בהרבה דתות אפשר לראות את זה מתפתח סביב דמויות, וזה היה מקובל בצליינות הנוצרית, לבוא למקום קבורתם, למקום מציאתם, או לפחות לפעמים לאותו קדוש היה כמה מקומות, היו כמה מקומות קבורה, כי חילקו את מה שנותר מגופם בכמה מקומות, אתה בא אל הקדוש. אז יש לנו פה רקע. צליינים עולים לרגל. אבל אז הסיפור נעשה מעניין. ומדוע הסיפור נעשה מעניין? מפני שהרקע הזה הוא רקע שלתוכו צ'וסר מכניס את עצמו. הוא מתאר לנו שהגיע זמן העלייה לרגל, והוא מכניס את עצמו, את דמותו של המשורר ג'פרי צ'וסר, גם הוא רוצה להגיע לקנטרברי. קנטרברי זה היום מקום מושבו, אגב, של ראש הכנסייה האנגליקנית. כלומר, הבישוף מקנטרברי, מי שנחשב ראש הכנסייה של אנגליה, הכנסייה האנגליקנית, שהמלך הנרי בעצם יצר אותה לאחר שהוא מרד בכנסייה הקתולית, הבישוף מקנטרברי עד היום הוא ראש הכנסייה, הוא יושב בעיר קנטרברי, אז למקום הזה כולם עולים, גם ג'פרי צ'וסר. ומה שמעניין, שמי שעולים לכאורה כדי להגיע לקברו של צדיק, אם נשתמש בשפה יהודית, הם עוצרים בבית מרזח. בבית מרזח של אדם ששמו הארי ביילי, מתאספים צליינים, כ-30 צליינים, שעושים את דרכם באביב לקנטרברי, והארי ביילי מציע להם תחרות. הוא אומר להם כך, אני רוצה שנערוך תחרות סיפורים. הוא עושה את זה אחרי שטוב ליבם של כולם ביין. אנחנו נייצר כללים, כל אחד מן הבאים לבית המרזח שלי, שמתכוון להגיע לקנטרברי, יספר שני סיפורים. אגב, הכללים הללו לא לגמרי מתקיימים בסיפור, בסופו של דבר, אבל כל אחד יספר סיפורים, ובסופו של דבר אנחנו נכריז מי סיפר את הסיפור המנצח. זו התחרות. והרקע הזה הוא מעניין מכמה סיבות. קודם כל, כי נתאספו לבית המרזח הרבה מאוד טיפוסים. יש שם כומר, יש שם פרח כמורה, יש שם תוכן, יש שם חיית, יש שם אביר, יש שם איש שממונה על אכיפת החוק, יש שם פקיד מכס, ויש שם את צ'וסר המשורר, יש שם גם משורר. כל החבורה הזאת ביחד הולכת לקנטרברי, ואגב, מה עושה חבורת הצדיקים, הולכת לבית מרזח, זו כבר ביקורת. כלומר, האדם רוצה לצאת לטיול, לצאת לחופשה, אבל כדי להצדיק זאת לעצמו, לחברה, הוא יגיד, לא, אני מסיבות דתיות הולך. אבל איפה הוא עוצר בדרך? הוא עוצר בבית מרזח ומשתכר. ומה שמעניין, מעבר לעובדה שהקבוצה היא מאוד מגוונת, זו האמירה הזאת, שקבוצה מגוונת כולה יכולה להתאחד סביב סיפורים. הרי אנחנו חלק מעולם שהוא מאוד מעמדי. יש שם מישהו תוכן, ששייך יותר למעמד העיקרי, נקרא לזה כך. יש שם כומר ממעמד הכמורה, יש שם אביר מעולם האצולה, כולם יחד. היין מאחד ביניהם, והסיפורים יכולים לאחד ביניהם. וזו כבר אמירה של ג'פרי צ'וסר על עצם מהותו של הסיפור. כי בעצם מה שג'פרי צ'וסר אומר, זה שהסיפור יכול לגשר על המעמדות. אנחנו לא יודעים מי הולך לנצח, למרות שאנחנו יודעים מי בחיים עצמם במאה ה-14 באנגליה הוא המנצח. מישהו מן האצולה יהיו לו חיים יותר טובים מן העיקר. אבל כשזה נוגע לסיפור, פתאום ההבדלים הללו מתבטלים. אגב, סיטואציה כזאת שבה חבורה יוצאת לאיזשהו מסע, שבמסגרתו כל אחד מחבריה צריך לספר סיפורים, וזה מה שיקרה בסיפורי קנטרברי, שבאמת אנחנו נשמע את הסיפורים של כל אחד מן הדמויות הללו. אנחנו נשמע את סיפורו של החיית, סיפורו של התוכן, סיפורו של הקומר, סיפורה של אם המנזר, סיפור שבו ספציפית אנחנו נעסוק. המבנה הזה הוא מבנה שהוא מצוי כבר ביצירה שיצאה עשרות שנים ספורות, יצאה, נכתבה עשרות שנים ספורות קודם לכן. יצירתו של ג'ובאני בוקאצ'ו האיטלקי, דה קמרון, שדיברנו עליה בעבר, היצירה שמתארת בזמן המגפה השחורה באיטליה, חבורת צעירים שבורחת מפירנצה, לפעתי טוסקנה, נקרא לזה כך, וכדי לשעשע את עצמה, אחד מספר לשני סיפורים. אז כבר אנחנו רואים פה השפעה. צ'וסר שטייל באיטליה, טייל בספרד, בשבטו כדימפלומט, שומע על הסיפורים הללו, כנראה גם קורא אותם בעצמו, ולכן הוא יכול לעשות להם מחווה. אנחנו רואים כאן איך תרבות נבנית. אדם אחד קורא דבר מה, הוא מקבל איזושהי מסגרת, והוא לוקח ומשכפל את המסגרת הזאת, אבל למלא לתוכה משהו אחר. זו לא העתקה. בסופו של דבר סיפורי קנטרברי מאוד שונים, ובהרבה מובנים מורכבים יותר, מרובדים יותר, מהסיפורים של ג'ובאני בוקאצ'ו, אבל אפשר לראות את ההשפעה, איך תרבות נבנית, וגם אפשר לראות את האופן שבו, באמצעות מסגרת כזאת, יכול ג'פרי צ'וסר לנצל את העובדה שהוא בין עולמות, שהוא גם קרוב למלוכה, אבל גם קרוב לאדם הפשוט, והנה יש לו מסגרת שמאפשרת לו להכניס בסיפור אחד את החיית ואת האביר, את הקומר ואת התוכן, ובעצם לומר שהם לא כל כך שונים זה מזה, וייתכן שדווקא סיפורו של התוכן יעלה על סיפורו של הקומר במובנים רבים, ולרגעים זה ממש מה שקורה אצל צ'וסר. הסיפור חזק יותר מן המעמד החברתי. והאמת היא שההוכחה לזה היא צ'וסר בעצמו, שאנחנו מדברים עליו אף על פי שהוא לא היה בן לאצולה, אבל הסיפור שלו הכניס אותו אל הנצח. אנחנו מדברים על 621 שנים ללכתו מן העולם של ג'פרי צ'וסר, אחד מאבות הספרות המודרנית ואיש מרתק, ואני גם אומר שמורכב, אף על פי שאנחנו לא יודעים עליו מבחינה היסטורית רבות. אנחנו יודעים שהוא ידע שפות, הוא ידע צרפתית, שהוא הפליג בימים וטייל בעולם, הוא תרגם גם יצירות, אנחנו יודעים את זה מכל מיני כתבים של בני זמנו, אבל אנחנו יכולים לדעת עליו הרבה ולא לדעת הרבה על דעותיו, מחוץ למה שכתוב בתוך סיפורי קנטרברי, שאני מחזיק בידי, היצירה עבת הקרס הזאת, שהיא בעצם אסופת סיפורים שנאמרים בידי חבורת צליינים שעולים לרגל כדי לבקר בקנטרברי, וחבורת הצליינים הזאת אלו לא צליינים קדושים וטהורים בהכרח. כבר אמרנו עליהם שהם יושבים בבית מרזח, בבית המרזח של המוזג, בעל המקום, בעל הפונדק, בית המרזח, איך שנרצה לכנה את המקום הזה, הארי ביילי, שמציע להם תחרות סיפורים, והם מסכימים, כולם קצת מבוסמים מן האלכוהול, וזו כבר אמירה שהיא אמירה רדיקלית, כאשר בתוך היושבים, זה לא רק העובדה שהם מתחזים להיות צליינים תיאורים, שרק רוצים לבקר בקברו של תומאס בקט, שהיה ארכיבישוף של קנטרברי, והוא נרצח והוכרז כקדוש. זה לא רק העובדה שהשתייה קודמת לצדקות, אלא מי שותה? מי נכנס לבית המרזח מי שנכנס לבית המרזח הם גם מי שאמורים להיות צדיקים, גם מי שהם אנשים פשוטים, גם האמצע, הביר, יחד עם פרח כהונה, כולם יהיו פרח כמורה. הכמרים קוראים לעצמם כהנים לא פעם. אני זוכר שפעם דיברתי עם אחד מנציגי הכנסייה הקתולית בישראל, ואמרתי לו, אתה כומר, אז הוא אמר, דע לך שכומר. זו מילת גנה יהודית, אני קורא לעצמי כהן דת. אז אחרי כהונה ישנם שם נזירות ועוד ועוד. כולם יחד מגיעים לבית המרזח, וכולם יחד אחר כך יוצאים למסע ששזור בסיפורים. אגב, הנה, דרך לצלוח את המסע, סיפורים, סיפורי לכת, כמו שיש שירי לכת, אדם שמספר לעצמו סיפור, במובן מסוים ככה הוא מקצר את הזמן. אז החבורה במסע, המסע מתקצר בזכות הסיפור. אבל מה שמרתק באמת אלו הסיפורים. מתחילה. הסיפור הראשון הוא סיפור רומנטי. על שני אחים שנאבקים על ליבה של יפהפייה אחת, והרקע, הסטינג באנגלית, הוא כזה שנשמע כמו סיפור מן המיתולוגיה היוונית. ובאמת, מרבית הסיפורים שצ'וסר הביא בתוך סיפורי קנטרברי, הם סיפורים שהיו מוכרים בגרסה כזו או אחרת כבר בעולם האנגלי, האירופי. לכן תאמר, מה הגדולה שלו? הוא גם לקח מג'ובני בוקאצ'ו את המסגרת הזאת של מעין תחרות סיפורים, גם לקח את הסיפורים עצמם מאחרים. אז איפה היופי של מעשה הוא קודם כל עצם הכתיבה, החריזה שבה, העיצוב, וגם השימוש בסיפורים מוכרים באופן כזה, שהוא כותב אותם בדרכו שלו, ושהוא שם כל סיפור בפיו של מישהו אחר, של דמות אחרת, מארסנל הדמויות הגדול באמת שיש לו, ואני רוצה לערוך, אמרתי כמה שמות, אבל כדי לשבר את האוזן, וזה אגב הערת אגב, שאני באמת למדתי לאחרונה, שהביטוי הוא לשבר את האוזן, לשבר את האוזן, כמו שבירה, עד שתשמע את מה שראוי שהיא תשמע, ולא לסבר את האוזן. אז הטעות הנפוצה הזאת, הנה תיקנו אותה, שימו לב את שמותיהם של נאספים לספר סיפורים, בעל אדמות, רופא, ספן, נזירה, משרת של כומר, קניין, כהן, אפסנאי, נזיר קבצן, יש פה כל כך הרבה דמויות, מקווה שלא חזרתי על אחת מהן פעמיים. והסיפור הראשון הוא סיפורו של האביר, הוא מתחיל, והאביר באמת מספר סיפור אבירי, על איזה שני אחים, באמת רקע של מיתולוגיה יוונית שנאבקים עד מוות כדי לזכות באהבתה של אחת שיפהפייה בעיניהם. והסיפור הזה הוא מעניין קודם כל כי יש לו מוסר הסכל. רוב הסיפורים כאן יש איזשהו מוסר הסכל ברור. מוסר הסכל הוא שאהבה גורמת גם לאחוות אחים, אחים שהם אחים מבטן, כלומר אחים בדם. האהבה הורסת את כל הדברים הקודמים, האהבה היא הכוח החזק ביותר והמסוכן ביותר. אז זהו סיפורו של האביר. אבל מיד מתחילים סיפורים אחרים, סיפורו של התוכן, אחר כך, ואז אתה רואה שקודם כל, רומנטיקה היא נושא שחוזר, אבל יש כמה סוגי רומנטיקה. יש רומנטיקה אמיתית, אהבה אמיתית, לפעמים אהבה אמיתית קשה מדי או נועשת מדי. אבל מצד השני, אתה רואה שכבר בימי הביניים יש כאלה חושבים שאהבת אמת לא תיתכן. מתארים דמויות בוגדניות, ולא רק, אגב, לא רק נשים בוגדניות, זו הייתה איזו תפיסה מקובלת בימי הביניים, הרי הגברים היו בעלי הכוח, ובעולם הנוצרי, חבר, יחלה, לפי התיאור הנוצרי, מן התפוח. האמנות הנוצרית מעניקה לנו את התפוח, חווה, אכלה מן התפוח, פרי עץ הדעת, ו היא בעצם המציאה את החטא, ולכן אנשים בסופו של דבר הן יסוד החטא, אז ניכר מזה משהו בסיפורים של צ'וסר, אבל מן הצד השני, הוא גם מראה שזה לא רק כך, שהגברים הם חוטאים לא פחות גדולים, ושהחטא הוא משותף לכולם, הוא לא מראה את זה מפיו, אלא מפי הדמויות שאותנו מתאר, צ'וסר המשורר הוא רק אחד מתוך הרבה מאוד דמויות בסיפור הזה, אבל מה מפתיע בסיפורים? קודם כל, שאתה רואה מן הסיפורים שהם מראים לך עולם שבו לאו דווקא בן האצולה הוא צדיק יותר מן האיש הפשוט. בתוכן הסיפורים עצמם, לפעמים אנשים פשוטים נופלים לכל מיני מלכודות, הולכים שולל אחר אנשי אצולה מושחתים. בתוכנם של הסיפורים שמספרות הדמויות. ויותר מזה, גם השאלה איזו דמות מספרת מה, היא כאן שאלה בעלת משמעות, כי אתה רואה שיש דמויות שאמורות להיות מוסריות, למשל פרח הכמורה הזה שהזכרתי, שמספר סיפור שהוא לכאורה מוסרי על כמה אנשים אמורות להיות נאמנות לבעליהן עד מוות, ואילו הדור הצעיר של אנשים הוא לא נאמן כמו בעבר, הן צריכות לקבל כל שיגעון של הבעל, וצ'וסר מבקר את הדבר הזה. הוא חושב שנשים אינן צריכות להיות ככה, הן צריכות להיות עצמאיות, ולא להסכין או להסכים עם כל שיגעון של הצד השני במערכת היחסים. כלומר, בסיפורים שצ'וסר מציג, הוא מראה לנו עולם מורכב, שלא מה שנראה בו בראשונה הוא מה שנכון, עולם שהכל משמש בו בערבוביה, צדיקות, שפלות, דחכים, מן הצד השני, אבירות, כל זה מאפיין את הסיפורים של החבורה, וזה מראה לנו שכל היסודות האלה האנושיים הם מצויים אצל כולם. הרבה מאוד סיפורים מייצגים לנו איזו תמונה רחבה של העולם האנגלי בימי הביניים, ואנחנו מבינים שהעולם הזה, האנגלי בימי הביניים, הוא עולם ממש לא חד גוני, הוא עולם שבו אסור לך לסמוך על מראית העין, אלא כדי להבין מי הוא האדם, אתה צריך קודם כל להאזין טוב טוב לסיפורו. אנחנו הולכים עם מחשבות על היצירה הזאת, שכולה אוסף סיפורים מפי דמויות שונות בחברה האנגלית של המאה ה-14, ואנחנו לא יכולים להתעלם, אני חושב, מעצם העובדה שאני מדבר איתכם בעברית בשידור הציבורי הישראלי, מסיפורה של אם המנזר, אחד הסיפורים המפורסמים ביותר במעשיות קנטרברי, כלומר, בשלב מסוים עמוק בתוך המסע של חבורת הצליינים שיצר צ'וסר לקנטרברי, עמוק בתוך תחרות הסיפורים, אנחנו מגיעים לסיפורה של אם המנזר, היא אם מנזר. אנחנו יודעים מה תפקידה, היא מובילה את המוסד הדתי הזה, שלכאורה הוא סמל של צניות, צדיקות, טהרה, והיא מספרת סיפור, והיא מספרת נס מניסיה של הבתולה, על ילד שמגיל מאוד צעיר הריץ את מריה, ילד נוצרי. והוא ראה חבורת גדולים ממנו ששרים את אחד המזמורים המפורסמים שמוקדשים למריה, אמו של ישו, מריה הבתולה, מריה שהיא האם הגדולה של הנצרות, נקרא לזה כך, שהיא דמות שנייה בחשיבותה במובנים מסוימים רק לישו. והוא מתחיל לשיר כל הזמן את אותו מזמור למריה, והשטן מתרגז שהוא רואה כזה ילד טהור וצדיק, ולכן הוא שולח את היהודים להרוג אותו. כלומר, יש כאן עלילת דם, הסיפור לא אומר שזו עלילת דם, אבל יש כאן עלילה מהעלילות הנפוצות על היהודים שרוצחים ילד תמים בגלל שהוא כל כך צדיק, בגלל תמימותו. והסיפור מסתכם בזה כמעט, שאימו של אותו הילד מוצאת את גופתו, והגופה שלו ממשיכה לשיר את אותו מזמור מפורסם על מריה גם אחרי מותו, והכומר המקומי מנסה להבין מה קרה, עד שהוא מבין שמריה בפני עצמה התגלתה לילד והעניקה לו את היכולת הזאת, עשתה בו את הנס הזה כדי ללמד על גדולתה ועל צדקתו של הילד. והחלק האחרון בסיפור הוא שהמעשה מדווח לרשויות, לשלטונות, שדנים את כל היהודים בני העיר באשר הם, העיר הזו נמצאת לכאורה באסיה, כך בסיפור, דנים את כל היהודים באשר הם למוות, אכזרי. כלומר, הסיפור הזה מסתיים במרחץ דמים כעונש ליהודים על הרצח שרצחו ילד קטן ותמים, וכמובן הסיפור הזה מעדעד את כל עלילות הדם על רצח ילדים קטנים בידי יהודים. אז הנה סיפור נורא ואנטישמי. אבל צריך לומר דבר מה מעניין, שיש היום פרשנים שחוקרים את סיפורי קנטרברי של ג'פרי צ'וסר, כולל פרשנים יהודים מהאוניברסיטה העברית ואחרים, ששמו את האצבע, ולא מעטים הם כאלה, על כך שהסיפור המדובר, שהוא הרי סיפור שבא מן הפה של אם המנזר, לא מן הפה של צ'וסר. צ'וסר הכניס לספר את דמותו שלו כמשורר, המשורר שבחבורה, אבל לא הוא מספר את הסיפור הזה, אלא אם המנזר, הם אומרים שאפשר לראות ביקורת פנימית בתוך האופן שהסיפור מסופר על אם המנזר שבוחרת לספר את הסיפור הזה. למשל, הם אומרים שצ'וסר באנגלית שהוא שם בפיה, הוא מייחס למבטא ששייך יותר למעין נובורישים, מתעשרים חדשים. כלומר, היא לכאורה אם מנזר וצדיקה, אבל היא רק רוצה להתחכך במעמדות העליונים והעשירים. אבל בוחרת לספר עוד פעם סיפור דתי וצדקני. דבר נוסף הוא העובדה שהיא מתארת באופן אכזרי מאוד את הסיפור, וגם את מה שנעשה ליהודים. אם היא אם מנזר, צדיקה וטהורה, היא לא צריכה להתענק כל כך על תיאורי אכזריות. דבר נוסף שנטען זו העובדה שבסופו של דבר הקהל שם רוצה בעיקר סיפורים, סיפורים שמושכים את הלב, או ברומנטיקה שבהם, או בהומור שבהם. הסיפור הזה מדחדך את כולם. כלומר, אנחנו מספרים פה סיפורים, ואת חוזרת אל עלילות הרצח והמרטירים והקדושים שלך. כמובן, יש שאומרו שזה פירוש שבא להציל את צ'וסר מאנטישמיות. שהוא היה אנטישמי, ולכן הוא הכניס את הסיפור הזה, כי אנגלים אז היו אנטישמים. אולי אפשר כל כך לזקוף את זה לרעתו, כמו שאפשר לזקוף את האנטישמיות לרעתם של מי שחיים בעולם המודרני, כי זו הייתה אז מקובלות גמורה באנגליה של הזמן, אם כי גם זה מורכב. הרי בימי הביניים היו אפיפיורים שיצאו נגד אנטישמיות בתצורות מסוימות שלה. אני נוטה לקבל את הפרשנות שדווקא בוחרת להציל את צ'וסר ולטעון שהוא לא היה אנטישמי, בגלל מה שנראה לגבי צ'וסר עצמו בהמשך ונאמר עליו. אבל מה שמרתק לדעת הוא לזכור שהרבה לפני שצ'וסר כותב את סיפורי קנטרברי, היהודים בסוף המאה ה-13 גורשו מאנגליה. היא הייתה ריקה מיהודים. ובכל זאת הם עדיין הפחד הגדול בסיפור של אם המנזר. הם עדיין הגורם שבו צריך לתת מבט, ועליו תופלים את כל האשמה. ואני חושב שזה שיעור שצ'וסר מלמד אותנו על אנושיות, שהאדם תמיד יחפש לעצמו איזה יהודי לטפול עליו את האשמה במקום על עצמו. כי מה שאתה רואה באופן מפוקח בסיפורי קנטרברי של צ'וסר, שהשחיתות, הפגיעות המיניות, הגנבות, הרצח בחברה האנגלית, בא לחברה האנגלית שצ'וסר מתאר ממנה עצמה, לא מן היהודים. אבל את מי מאשימים בסוף? את היהודים. כי קל מאוד לאדם לא להאשים בדם שסביבו את עצמו. וכשמדברים על היצירה הזאת של ג'פרי צ'וסר, על סיפורי קנטרברי, על אותם צליינים שעולים יחדיו אל העיר קנטרברי ומספרים זה לזה סיפורים, צריך לדבר על החדשנות האדירה של צ'וסר בסיפורים הללו. יש שישימו את האצבע על העובדה שהוא משתמש במה שנקרא מידל אינגליש, תרגמו את זה לעברית בתחילה בתור אנגלית תיכונה או אנגלית ביניים, זו השפה שהיא למעשה האם של האנגלית העכשווית, בניגוד לכותבים אחרים בני זמנו, בני המאה ה-14, שעדיין השתמשו בתצורות ישנות יותר של האנגלית, כלומר, הוא מי שהבין לאן הדברים הולכים, במה ידובר אולי, וזו אמירה פרשנית יותר, זה בגלל שהוא ידע לזהות את העולם כמות שהוא, לא לדבר עליו במונחים הישנים, הממסדיים, המקובלים, אלא לראות את הדברים כפי שהם באמת, מעבר לתגיות המעמדיות, מעבר ללבוש, אף על פי שהוא משתמש בלבוש כדי לספר לנו את סיפורן של דמויות, כי הוא יודע שבאמצעות לבוש הכל כמעט נמדד בעולם ההוא, אבל הוא יכול לראות מעבר ללבוש. ועוד חדשנות אדירה שעליה צריך לדבר, של צ'וסר, זו העובדה שהוא, לא רק שהוא מייצר כאן סיפור בתוך סיפור, כל פעם, ולפעמים אפילו סיפור בתוך סיפור בתוך סיפור. אני אסביר למה אני מתכוון. הוא מייצר סיפור בתוך סיפור, כי יש לנו את סיפור הרקע של הצליינים הולכים לקנטרברי, וכל אחד מהם מספר סיפורים. ולפעמים, בתוך הסיפור שאחד מספר, יש סיפור שאחת הדמויות מספרת. אז יש לנו כאן סיפור בתוך סיפור בתוך סיפור. אבל הוא עושה דבר מה מעניין. הוא מייצר מתח בסיפור הרקע שהולך ומתמשך. כלומר, כאשר הוא אומר לנו, יש עכשיו תחרות סיפורים, זה לא רק כלי עבורו, כדי לתת לנו רקע שנבין למה הוא עוגד כל כך הרבה סיפורים ביחד, אלא הוא מראה לנו מה הדמויות חושבות על הסיפור של המתחרה האחר בתחרות הסיפורים. מה יחשוב התוכן על סיפורו של האביר וכולי, כלומר, לאן הדברים מתקדמים? מה מרגישות הדמויות אחרי הסיפור הנוראי של אמא מנזר? הן רוצות פתאום סיפור שמח, יש גם את השופט, ארי ביילי, בעל בית המרזח, שהחל את כל תחרות הסיפורים, שהוא מחווה את דעתו על רבים מן הסיפורים. ויש את מה שצ'וסר עושה עם שני סיפורים מרתקים, שהוא כותב, וזה הסיפור על סר טופז, לא דודו טופז, כמו שאמר מנחם בגין, סר טופז, והסיפור האחר על הדמות ששמה הוא מליבאוס, באנגלית מלבי. ושני הסיפורים האלה הם הסיפורים שצ'וסר שם בפי הדמות של צ'וסר. הרי אמרנו שיש כל מיני דמויות שמשתתפות בתחרות, ואחת מהן הן צ'וסר בעצמו. הסיפור הראשון על סר טופז הוא סיפור שאתה כקורא נהנה ממנו מאוד, כי אתה מרגיש שיש פה איזושהי התבטחות על האגדות החלומיות, סיפורי האבירים בסגנון הישן. הוא מספר על איזה אביר שמגיע לאיזושהי ארץ פלאים, מין ארץ לעולם זו, לא כזאת, והוא נלחם בדוק רב עם ענק, הליבה של יפהפייה. ואנחנו רואים שצ'וסר באמת בעצם מתבדח כאן, והוא כותב את הדברים בצורה מאוד נעימה, אבל אנחנו נגלה שבתוך התחרות, הארי ביילי בעל בית המרזח קוטע אותו ואומר לו, מה זה השטויות האלה? זה סיפור לא רציני, לא הגיוני, זה סיפור של בורים ועילגים, זו אגדה שאין בה ממש. ודווקא יש אגדות, אבל האגדה הזאת נראית להם סחרינית מדי. ורק אנחנו כקוראים יודעים שזו התחבולה של צ'וסר, ובעצם הוא בכוונה שם את הסיפור הלא מוצלח בפי דמותו שלו, אולי כדי לצחוק קצת על הסופרים והמשוררים בני זמנו, הנה, אני המשורר, אז אני צוחק באמצעותי על האחרים. ואחר כך, אגב, המונחים האלה, סופר ומשורר, הם מונחים שלא הייתה להם את המשמעות בת ימינו, כמובן. צ'וסר הוא משורר שמספר סיפורים במבנה של שירה. מכיוון שקטעו את סיפורו, אומר, טוב, אני אספר לכם סיפור אחר, הסיפור על מליבאוס, שזה אדם פשוט שאיזשהו פשע נורא נעשה כלפיו, והוא מתייעץ עם אשתו ועם סביבתו, האם לנקום בפושעים, או שראוי שהוא יניח להם, איזה דיון מוסרי ארוך, הוא משמים. כלומר, מה עושה כאן צ'וסר? אתם לא אהבתם את הסיפור הראשון שלי, אמרתם שהוא מופרך מדי, עכשיו אני אשעמם אתכם בסיפור ארוך. הוא מתבדח עם עצמו ועם הדמויות בסיפורו בתוך הסיפור. הוא מייצר לנו עולם שבו, קודם כל, יש ארס פואטיקה. יש כתיבה על כתיבה, ויש התייחסות של הכותב למה שהקוראים מרגישים ולמה שקורה בפנים. יש הבנה שאתה לא יכול, שאין בסיפור דברים מתים, אתה לא יכול לתת איזשהו סיפור רקע שהוא רק יהיה כלי ריק לשאת בו את הדברים האחרים, אלא לכל סיפור יש משמעות. ואם אתה עושה תחרות סיפורים בין צליינים שעולים לקנטרברי, אז רק זה בפני עצמו, זה סיפור ששווה לספר, שגם שווה לפעמים לצחוק ממנו. הספקנו לומר הרבה דברים על הסיפור, על היצירה המרכזית של צ'וסר, שהפכה אותו לשם דבר והנצירה אותו בהיסטוריה, סיפורי קנטרברי. יש עוד הרבה מה לומר, גם על הפתיחה שלו והסיום. אולי נשאיר לנו חלק ב' לצ'וסר בעתיד. ועוד נחזור אליו, ואני רוצה שנסיים, לפני שנשמע את The Saddest Tale, הרי אמרנו שכל אחד מן הסיפורים נקרא The Carpenter's Tale, The Clerk Tale, פרח הגמורה וכו'. The Saddest Tale זו המעשייה העצובה ביותר. זה שיר של דיוק אלינגטון, אז הוא יחתום את תוכניתנו, הג'אזיסט האמריקני. ולפני זה אני רוצה, ממש לסיום, לקרוא מהתרגום לעברית של סיפורי קנטרברי, כמדומני מתוך דבריו של הכהן, הכומר שמסיים את סיפורי קנטרברי בתחרות הזו, הוא אומר כך, אם פז יחליד מה יעש הברזל, אם כהנים בהם נבטח יזידו, מה פלא אם פשוטי העם יחלידו. זו הייתה הביקורת הגדולה של צ'וסר על החברה שבה הוא חי, כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין באנגלית, אלפרין עם H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם, ואתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה, ולהצטרף לערוץ שלנו שם, לחפש אותנו בספוטיפיי, באפל פודקאסט, שם ישנה גרסה מקוצרת, באתר וביישומון כאן, שם תמצאו את הגרסה המלאה להתראות.